دماغ خش في الخلف الأرض بعفل ومير بعلايخ في إطراح الشمال وخارج بفتح ومار يقول له عطيف أرتي صريخي أو يبتي נפלתי, קמתי, ישב בחושך השם אור לי. זה הפסוק מודיע סוד ביטחון ישראל ותקוותם שיגאלו גאולה שלמה במהרה בימינו אמן. ולגאולה נמצאו הכנות רבות ופעולות גדולות וחזקות מאוד, נודעים למתקילים אשר ניסו ללכת בדרכי החוכמה ועמדו על המיטה. וכאשר תתפשט החוכמה בעולם, אז יראו וידעו הכל כמה הגדיל השם לעשות עמם. כי כאשר חשבו ישראל שהסתיר השם ברוך הוא את פניו מהם ועזב אותם, אז היה נכין להם טובה וברכה, כי אז היה נכין להם הוצאות גדולים אשר לרוחבה הם קץ ולגדולתם אין תכלית. ובהוצאות האלה היה נותן כל הון יקר ונעים שיגיע זמן המלוכה העתידה להתגלות בעולם. יפתחו כל ההוצאות האלה ומהם יצאו כל מיני מחמדים, ועל הסוד הנורא הזה נאמר סמכינו קיימות עם איתנו שנות ראינו רע. כל הימים שהיו ישראל בגלות ואור לא נגע עליהם, אותו האור הראוי לאותם הימים לא עבד, אלא כל האור ההוא השם ברוך הוא גונזו, וכשיהיה הזמן לפתוח אותם אז יצא כל האור ההוא כאחד, ואז יהיה זמן התמוכה לצל אשר כמו הלא יהיה אתה. ממשיך ואומר, הרי לא ייתכן הסבר אחר, כי מסמכנו כמות איתנו, בבקשה שיסמח אותנו, כי מספר הימים שאומנינו אין מספיק זמן. הרי עד סוף 6,000 יש הרבה פחות זמן מהשנים שעד עכשיו, זמנו של רמח"ל, שלא נדבר על עד עכשיו, זמננו אנו, היינו במצב של אם איתנו, היינו בגלות. החושך של חצי ארץ יתברר לעתיד לבוא כחלק מהתהליך שבסופו של דבר מצטרף אל היכל הגאולה. זהו שאומר ישעיהו בפרק י"ב פסוק א', ואמרת ביום ההוא עודך השם כי ענפת בי ישוב אבך עוד נחמני. ביום ההוא אנחנו נודה לקדוש ברוך הוא גם על הענפת בי. וכמיים פנים לפנים, כמו שהענפת בי של הקדוש ברוך הוא בנו יתברר כחלק בלתי נפרד מתהליך הגאולה והגאולה עצמה, כך גם אצלנו אותם חלקים חומריים שבנו עתידים להתגלות כחלק בלתי נפרד מתהליך ההשלמה לשלמות האדם, ולא כאל חלקים שצריך לדחות אותם ולהתנקר עליהם. והסוד הזה לכאורה סביבו מתנהלים כמה יסודות בהלכות שירת העומר. מי ששכח לספור שירת העומר בלילה אחד יספור למחרת ולא ברכה. מי ששכח ספירה גם בלילה וגם ביום שלמחרת ממשיך לספור ולא ברכה. אותו אחד ששכח בלילה וספר למחרת ולא ברכה ממשיך לספור בברכה. אותו אחד ששכח ודילג על ספירה בכלל ימשיך לספור ולא ברכה. ממה נובעת ההלכה? אומרים שיש שאלה האם ספירת העומר זו מצווה אחת שמתחילה בפסח ונגמרת בשבועות, מצווה המורכבת מ-49 חלקים, או שספירת העומר זה 49 מצוות נפרדות. אם ספירת העומר זה 49 מצוות נפרדות ומצווה אחת מהם הוא לא קיים, ימשיך לקיים את השאר בברכה, מה זה נוגע? ואם ספירת העומר זו מצווה אחת, ברגע שלא בירך יום אחד תפסיד את המצווה, אין מקום להמשיך ולספור בכלל. נפגשים באמצע ועושים מעין פשרה, אני אסביר למה אני אומר מעין פשרה, וסופרים כאילו מדובר ב-49 מצוות ובברכה כאילו מדובר במצווה. איפה מצאנו דבר כזה שמשתי דעות עושים פשרה? יהודים לא אוהבים לעשות פשרה, ההפך, הם אוהבים שאתה תגיד הפוך כדי שאני אוכל להגיד הפוך ממך. אתה תעשה כך כדי שאני אוכל לעשות אחר. איפה מצינו שעושים שם? מצינו את זה בעוד הלכה אחת לפחות, בהלכות מזוזה, שיש שתי דעות כיצד לקבוע את המזוזה בפתח הבית. דעה אחת אומרת שיש לקבוע אותה במאונח בעמידה, ודעה השנייה אומרת שצריך לקבוע אותה במאוזן בשכיבה. אז הספרדים נוהגים להניח את המזוזה במאונח בעמידה, כי כך פוסקים להלכה. אחינו האשכנזים עושים פשרה, כמה שלא הכריעו האם באמת בעמידה או בשכיבה, שמים באלכסון. לכאורה זה לא זה ולא. אמר מישהו על דרך המליצה, כשאתה נחמד להיכנס הביתה, תסתכל על המזוזה ותראה נכון לעשות פשרה, אחרת כדאי שתסתובב עוד קצת באוויר הזך. תלמידיו של רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה. מאיזו סיבה תלמידים לא נוהגים כבוד זה בזה אם לא שכל אחד עומד על דעתו? אז בספירת העומר גם כן מלמדים אותנו לעשות מעין ושמה. ולמה אני אומר מעין ושמה? כי זה לא באמת פשרה. במזוזה זה באמת פשרה. פה זה יותר פשוט. לברך ולספור סופרים בספירת העומר במקורה היא דאורייתא. נכון שהיום לא, אבל ספירת העומר במקום מדאורייתא, בספקא דאורייתא בחומרא. לברך אין מברכים, כי הברכה תמיד היא מדרבנן, לספק ברכות לעכל, ולכן לברך אין מברכים, ולספור כן סופרים. ואנחנו נתמקד בשתי הדעות הללו של ספירת העומר. האם מדובר במערכת שמורכבת ממערכת אחת, או במערכת שמורכבת ממצוות שונות? מה אומרת במסכת חולין? רבי פנחס בן יאיר הלך לפדות שבויים. לדרכו לפדות שבויים פגש בנער גינאי. ואני רוצה להסביר שהשיעור הזה זה שיעור למיטיבי לכת. אנחנו חוזרים חברות ומאמרים, ואני לא לוקח אחריות על אף אחד מפול באמצע. רבי פנחס בן יאיר עשה לבדות שבויים, היה בדרכו לבדות שבויים. פגע בו נער גינאי. אמר לו, חלוק לי מימיך. אמר לו, מדוע שאחלוק לך מימיי? אתה הולך לעשות רצון כולך? בדות שבויים. אני הולך לעשות רצון כולי? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מנער? מזרום. אתה ספק עושה, ספק אינך עושה, כי יש יצר הרע אפילו לאדם כמו רבי פנחס בן יאיר. אני נער ודאי עושה, ואין ספק מוצא מדי ודאי. אמר לו רבי פנחס בן יאיר, אם אין אתה חולק למימיך ועוזרני עליך שלא יבואו עליך מים וחמיים לעולם, וחלק לו ממך. לא, איזה נשמע כל כך ישראלי. לא הולך בטוב, הולך באיומים, ואם לא הולך באיומים, הולך בכוח. ואם גם כוח לא עוזר, אז מפינים על מי כוח. אומר הגאון מווילנה, לא מיני ולא מקצתי, לא רבי פנחס בן יאיר. הוא ענה לו תשובה רציונלית רלוונטית לתיקון שטען הנער. הם דיברו בלימוד. הנער אמר, אני ודאי, אתה ספק, אמר לו רבי פנחס בן יאיר, ההנחה היסודית שלך שגויה, אתה לא ודאי. אתה אומר, אתה ודאי זורם, אתה לא ודאי זורם. הרי אני יכול לגזור שלא יעברו בך מים לעולם, אז אתה יותר ספק ממני, כי אתה תלוי בי. וחלק לו ממה. והיה איתו אותו אדם שלקח חיטים למטע. אמר לו, חלוק גם לו, שעוסק במדבר, וחלה גם לו. והיה בין איתה אבו מאזן, אותו ישמעאלי. אמר לו, חלוק גם לו, שציפי לבני לא תתלונן, שאני לא מתייחסים אליו יפה. כך מתנהגים לבני לבעיה. וחלה גם לו. אומר את הגמרא כמה גדול רבי פנחס בן יאיר ממשה ושישים ריבו דילו למשה ושישים ריבו חלק הים רק פעם אחת בן רבי פנחס בן יאיר שלוש מאורי זה מה מי אומר אולי זה רק פעם אחת אלא שבינתיים בטרם חזר לזרום כדרכו עזר בו רבי פנחס בן יאיר עד שיעברו נושא החידים והישמעאלים עוד אמרו גאי אז הוא לפחות כמו משה ושישים אנחנו במתח האם הוא בסוף פדע את השבועים ואם הוא פדע את השבועים כמה גופות של מחבלים הוא שחרר בשביל זה והגמרא משאירה אותנו באמצע המתח ואומרת בסיפור אחר רבי פנחס בן יאיר מגיע לרבי יהודה הנשיא הוא וחמור אגב לא כתוב שהוא ביקש מהנער שיחלוק לו גם בשביל החמור הוא וחמור נתנו לחמור לאכול והחמור צעיריו שאלו אותו איזה מין דיאטה יש לחמור אמר להם מה נתתם לו אמרו לו קרשני תבואה של זמאי אמרו לו מה אתם רוצים אמרו לו אם אתה רבינו שמותר לתת לחמור קרשני תבואה של זמאי כי אסורים באכילה מותרים בהנאה ולכן מותר לאדם לתת לי באמתו אמר להם אתם צודקים מה אני אעשה שהחמור הזה מחמיר על עצמו מה הקשר בין שני הסיפורים ולמה הסיפור הראשון לא נגמר? אנחנו מציעים לציבור פרס של 100 מיליון דולר אני לא אתן כי מי אין כסף משפחת ציפור יקדיש על העניין 100 מיליון דולר אני מרשה לעצמי לומר לשמר אל תדאג ומי שימצא במפה את נהר הינן במפה עכשווית, במפה תנכית, במפה מימי הביזנטים, במפה מימי הסלג'וקים, במפה מימי הג'וקים, מהם מתי שאתם רוצים מי שימצא נהר הינן אנחנו יודעים שיש נהר הירדן אנחנו יודעים שיש את השבילית הזאת של כל הירקון אנחנו יודעים שיש את זוהמה הזאת שקוראים לה קישון יש כמה נחלים יפים בגולן, חצבני, בניאס איפה שבפורי ישיבות אוהבים ללכת כדי להזריק את המחלקים אבל איפה יש נער גינאי? איפה יש נער גינאי? חצל אומר ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמיים ויראה מעות אלוקים עוד 100 מיליון דולר משפחת ציפור הנשיאה ומי שימצא במפה של עיראק של בבל העתיקה או החדשה נער כבר אני יודע שיש שם נער פרט אני יודע שיש שם נער חידקל איפה יש נער פרט? נער כבר אומרים חזל ואני בתוך הגולה גולה זה מלשון גילויים על נער כבר, הנער שכבר היה שנאמר ונער יוצא מעדן וזה לא רחוק מן הדעת כלומר שאם הנער שיחזקאל קיבל את גילויו היה אותו הנער שיוצא מעדן הנער של רבי פנחס בן יאיר היה המשך הנער להשקות את הגן ומשם ייפרד נער של הגן כמו שיש חקל וחקלאי זה ששייך לשדה כמו שיש אכסניה ואכסניים זה ששייך למלון בעל המלון הוא סנאי, המלון זה הסניה, כך יש גן וגנאי. נער גנאי זה הנער שיוצא מן הגן. רבי פנחס בן יאיר הולך בדרכו לפדות שבויים. כל אחד מאיתנו הולך לפדות שבויים. אבל רבי פנחס בן יאיר באופן מיוחד גם גילה לנו את המסלול. לא משחררים מחבלים אלא מתפסים בסולם, כמו שהגמרא במסכת עבודה זרה לאחר ב' אומרת. כתוב הפסוק ונשמרת מכל דבר רע. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורנתי על ידי זהירות וזהירות לידי זרזות וזרזות לידי נקיות ונקיות לידי פרישות ופרישות לידי טהרה וטהרה לידי חסידות וחסידות לידי ערבה וערבה ביד לידי רב חדש. כמה גרסות אמר רבי מביא את הגרסה שעל פי הבנה המחה במסילת ישרים, ערבה מביאה לידי רב חדש ורב חדש מביאה לידי קדושה. רבי פנחס בן יאיר גם יודע איך קוראים את השבויים, את הנשמה השבויה בחברי הגוף. מכיוון שמים לימד אותנו מהר"ל, בכל מקום מבטאים חומר, לכן משה נקרא משה, כי מן המים השיתיהו, הוא היה מעל החומר. ולכן כשבני ישראל יוצאים ממצרים הם הולכים ביבשה בתוך הים. הגאון מווילנה אומר לפירושו בספר יונה שים זה עולם הזה, יבשה זה עולם הבא. ולכן אלכסנדר מוקדון במסכת תמיד שואל את החכמים תמיד על הבן, למי יותר טוב? למי שגר בים או למי שגר ביבשה? אמרו לו למי שגר ביבשה, כי כל מלכות בים לא מיד לדעת הים שמגיעים ליבשה, כל יהודי הים הם הנישור לדעת שמגיעים ליבשה. אומר לו מיד זה עולם הזה, יבשה זה עולם הבא. וזאת הייתה שאלתו של אלכסנדר מוקדון, למי יותר טוב? ולי שיש לי את העולם הבא, יבשה טבעי שיש את העולם הזה, ים, או לכם שיש לכם עולם הבא. אמרו לו בעולם הזה אין נישור לדעת, אין נישור לדעת. כל ההנאות שבאת בצדן, פעם במנחתים הרבה דאגה, הרמב"ן ושם ינובו יגיע כוח. מילא, במנחת בן יאיר הולך ורואה את המים שוצפים, המים זורמים, הם לא יכולים, הם לא יכולים לסבול שהולכים לבדוד את השבויים. אז הוא גוזר על המים שיבחרו, כי הוא רוצה ללכת ביבשה בתוך המים. המים לא רוצים. אז הוא אומר, אם אתם לא תרצו, לא זמני שלא יעברו מים לעולם. ולא זאת המטרה. כי גם כשהולכים ביבשה בתוך הים, המים צריכים להיות, והמים להם חומה מימינה ומשמאלה. לא עוקרים את המים, מקדשים אותם, משתמשים בהם. מכיוון שזה בדיוק נושא השיעור שלנו, אז נזכור את המשפט הזה. והלך איתו אותו אדם שנושא חיטים, והלך איתו אותו ישמעאלי, ואנחנו נחזור אליהם בהמשך. רבי פנחס בן יאיר מגיע לרבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא נקרא רבינו הקדוש. לא כל אחד זכה לתואר כזה. בין כל התנאים איש לא זכה לתואר הזה. היום ברוך השם כל העדה כולם קדושים. אתם יודעים מה שאומרים, שבעד הרבנים שלח את הגאון הגדול פלוני, את הגאון הגדול אלמוני, את הגאון הגדול פלמוני להתפלל על הקבר של הגאון. אבל בזמן המשנה התארים היו תארים. רבי אליעזר לא היה רבנו הקדוש, הוא היה הגדול. ושמעון בר יוחאי לא מכונה הקדוש. היה רבי שמעון בר יוחאי, אבל הוא לא מכונה הקדוש. כן, ספר הזוהר הוא מכונה הרבה פעמים בוצין הקדישה. המנורה הקדושה. אבל הוא עצמו לא מכונה הקדוש. זה תואר שיוחד לאותו ביהודה הנשיא שאליו מגיע רבי פנחס בן יאיר אחרי שהנער נקרא לו. במה התבטאה קדושתו של רבינו הקדוש? יש כמה דברים שמעבר, אני אגיד אחד מהם. אני אומר שכשמת רבי יהודה הנשיא, הרים את עשר אצבעותיו כלפי מעלה ואמר, נגיד אני עליי שמיים בארץ, אם נהניתי מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. מצד שני, רבי יהודה הנשיא היה הרי אחד משני העשירים הגדולים בעולם. השני היה אנטונינוס קיסר רומי. נגיע בעצמנו. קיסר רומי בזמנו לא היה אדם שחי על משכורת. זה היה אדם שכל אוצרות הממלכה היו שלו. פעם הקיסר היה בבית, הכל, הכל היה שלו. גם היום הם חושבים שהכל שלהם. בסוף מגיעים לחניית הנוער ברמלה על שם השוטר מעשייה. המשכורת שלהם לא רעה, אבל ראש הממשלה, נשיא ארצות הברית, הם אנשים בהחלט שלא צריך לזה להפנות אותם לקופת העיר, אבל העושר של המדינה, לא שלהם, כיצר רומי, אז בעת העתיקה, כל העושר של המדינה היה שלו. ורומי הייתה האימפריה הגדולה, כל העולם היה שלו. ורבי יהודה הנשיא עשיר באותה מידה. אז אפשר להגיד שהוא לא נהנה מהעולם הזה באצבע הקטנה. תבוא ותגידו, אולי הוא היה עשיר. ולא נהנה מהעושר שלו. כמו רבי אליעזר בן הורקנוס, שעזב את כל עושר בית אביו, והלך ללמוד תורה את רבי יוחנן בן זכאי, כמו שכתוב בפתיחה לפרקי רבי אליעזר. הרי הגמרא אומרת שתמיד היו סוגדות על שולחנו של רבי יהודה, רבי יהודה הנשיא, ולא ייתכן שהוא לא אכל. בסופו של אחד מגדולי ישראל, כדורני הרב בקייגר, הוא היה גם חולה בצינה, בסוכות. הוא לא יכול לשבת בסוכה, כי מצטער את אותו מן הסוכה. הגיע אליו אורח ושואל אותו למה הרב לא בסוכה, הוא אומר, אני מצטער, צינה. מזמין את האורח להיכנס לסוכה. אחרי שתי דקות האורח רואה שהרב, תבוש בדר, נכנס לסוכה. אמר, סליחה, הרב אומר לי שהוא מצטער. אמר, לא נכון, מצטער את אותו מן הסוכה, מצטער לא פתור, נכנס את אוכל. מה זה קשור? הרי אם האורח יושב לבד ובעל הבית לא יבוא לאכול איתו, האורח לא יהיה לא נעים לאכול. הייתכן שכל האורחים יושבים סביב שולחנו של רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא לא יאכל, זה לא הכנסת אורחים, לא יהיה נעים לנו לאכול אם הוא לא אוכל. אז איך הוא אומר שלא נהניתי מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה? התשובה היא הרבה יותר קל לא ליהנות מהעולם הזה, לרבי יצחק נפחא, רבי יהושע, מתי חמים, כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות. כשאין לאדם שום דבר, אז זה קל לא ליהנות. אבל כשיש לאדם את הכל, ורק הקדוש ברוך הוא ולבו יודעים שכל ההנאות שיש סביבו הוא לא נותן לעצמו כלום, אלא כל מעשיו לשם שמיים, זה רבינו הקדוש. איך נהיה אדם קדוש? בסוף הסולם של רבי פנחס בן יאיר נמצאת מידת הקדושה, כבר טיפסנו בסולם קודם בלשוננו כמובן. על מידת הקדושה, אומר המח"ל, זה פרקו האחרון של הספר מסילת ישרים, שהקדושה תחילתה השתדלות וסופה מתנה. אי אפשר להגיע בקדושה לבד, את זה מקבלים מהקדוש ברוך הוא. וממילא אם אומרים שרבי יהודה הנשיא היה רבינו הקדוש, הם אומרים שהוא קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא. איך זה בא לידי ביטוי? כנראה בהרבה דרכים, אני אצביע על אחת מהן. שמת רבי, אומר התלמוד ירושלמי במסכת ברכות הזין, קם רבי ינאי והכריז אין כהונה היום, מלמד שכהנים התעסקו בקבורתו. אומר רבי ירושלמי בחי, בהקדמה שלו לפרשת שבוע שעבר, פרשת אמור, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון ומרים לא מתו על ידי המלאך המשחית. הם מתו מיתת נשיקה. מיתת נשיקה. הבן איש חי אומר שיש שלוש דרגות. כאלה שמתים על ידי המלאך המשחית, כאלה שמתים מיתת נשיקה מלכתחילה, כאלה שהמלאך, מלאך המוות, עומד מולם ומבהיל אותם, והם מצליחים דעתם לרגע, ואז הקדוש ברוך הוא מוציא נשמתם ממיתת נשיקה, כמו אצל דוד המלך. כך אומר בן איש חי בן ימי אדם. מה המסכת של התפילה? מה מיתת נשיקה? על פי השם. היום עוד שם משה על פי השם. היום עוד שם אהרון על פי השם. מה זה מיתת נשיקה? הגמרא אומרת שהמיתה הקשה מכל המיתות היא מיתת ההסכמה. המיטה הקלה מכל המיטות היא מיטת נשיקה. אגב, מיטת האפקר הזאת, המיטה שבה מתו תלמידי רבי עקיבא, כמו שאומרת הגמרא במסכת יבמות, דף המחברת המוזמנת, ש12,000 זוגי תלמידים היו לרבי עקיבא, וכולם מגבעת ועד אנטיפטר, וכולם מתו בפרק של אמפסט העצרת, והיה עולם שמן השבעה רבי עקיבא לרבותינו שבדרום, וכולם מתו מיטת האפקר. קשה שבמיטות. אומרת הגמרא במסכת שבת במסכת המוזמנת, כשנכנסו אבותינו לקבר של יעמן, היו שם רבי יהודה בר אלעאי, ראש המדברים שבכל מקום, רבי אלעזר ורבי יוסי, רבי שמעון בר יוחאי. פתח רבי יהודה, שאלו שאלה זו, נשאלה בפניהם: מפני מה מיטת אפקרה מתחילה בפני מאיים ומסתיימת בפה? נענה רבי יהודה בר אלעאי ואמר: בעבור דיבורים אסורים. רבי אלעזר רבי יוסי אומר: בעבור מאכלות שאינם מסוכנים. רבי שמעון בר יוחאי אומר: בעבור ביטול תורה. שאלה הרעל: למה דנים על סיבותיה הרוחניות של מיטת אפקרה דווקא? למה לא שואלים מה הסיבה הרוחנית לתאונות דרכים? למה לא שואלים מה הסיבה הרוחנית למי שמשאיר את הילד שלו באוטו כדי שהוא יתבשר שם ימות? למה שואלים דווקא מיטת אפקרה? הרי מלאך המוות יש לו הרבה צורות יצירתיות להרוג בני אדם. אומר מהר"ל: מכיוון שמיטת אפקרה מסתיימת בפה, הפה זה האדם שבאדם, אשר על כן האדם נקרא מדבר, ממילא מיטת אפקרה זו המיטה שהורגת באדם שבאדם, וממילא החטא שגורם במיטת אפקרה זה החטא שפוגע באדם שבאדם. וזאת השאלה: דיבורים אסורים, היעדר דיבורים קדושים, ביטול תורה, מאכלות אסורים. למה מאכלות אסורים? מה אומרת מסכת חולין? שאפילו על בהמתם של צדיקים, על הקדוש מביא את הקלה על ידם ביחס לחמור של רבי פנחס בן יאיר, צדיקים עצמם בכל שכן. מה קרה? צדיקים לא חוטאים? אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה לו ללכת, גם לא האמנתם לי לעשות שם. כתוב לתוספות שיש הקפדה מיוחדת, שסייעתא דשמיא מיוחדת, שלא ייכשלו במאכלות. בהלכות בישולי עקום יש כלל שכל מאכל שראוי לאכילה, שיש לו שם של מאכל גם לפני הבישול, אין איתור של בישולי העקום, הגם שהבישול שיפר אותו. למשל, עגבניות, מלפפונים, ירקות כאלה, שאפשר לאכולם בלתי מרושלים, אם הגוי בישל אותם, למרות שאחרי הבישול יש להם טעם אחר, אולי גם יותר טוב, אין איתור של בישולי העקום. למה זאת הפוכי אדמה, למשל? שאם הם לא מבשל מרושלים, אי אפשר לאכולם. יש איתור של בישולי העקום. אומר מהר"ל בבאר הגולה, בבאר הראשון, מכיוון שהאוכל זה המיינד של האוכל, זה המעמיד של האדם, ממילא אם הגוי נתן איזה שם של אוכל, אז מה שמעמיד אותי עכשיו שאני אוכל את זה, זה הפעולה של הגוי, זה אסור. אבל אם היה איזה שם של אוכל לפני כן, הגם שהגוי שיפר את זה, זה לא מפריע, כי הוא לא נתן את השם של אוכל. שם של אוכל, אוכל זה דבר שמעמיד את האדם. כאן הדריכו לפני הרבה מאוד שנים שכשמדריכים אנשים החוזרים מתשובה, הם באים ואומרים: תן לי דרך במה להתחיל. אז הדרך שהתמחו אותנו להדריך אותם זה שבת, כשרות, במצוות הבית, משפחה. מאוד מוזר. הרי בגמרא במסכת יומא בפרק יום הכיפורים בסוגיה של מה אכילין הקל, הקל תחילה, מאיפה אני יודע מה הקל? כלומר, אם צריך להאכיל חולה שיש בו סכנה מאכלות אסורים, תאכיל אותו קודם, חפש קודם איסורים קלים, ואם זה לא מספיק, איסורים חמורים יותר. איפה נדע מהם איסורים קלים ומהם איסורים חמורים? הרי כתוב במשנה בקדושה שני, עבד זעיר במצווה קלה כחמורה, שאי אתה יודע מתן שכרה של מצוות? התשובה היא, מתן שכרה אתה לא יודע, אבל את העונש אתה יודע. לפי העונש אתה יודע, בדיוק מצוות עשה, זה הקל ביותר, מצוות לא תעשה שאין במלכות, מצוות לא תעשה שיש במלכות, מצוות לא תעשה שיש בה, יש דבר בחילוקי קבלה, אבל בבעברם בפרק א', נכון שבעה לחד א', שיש בכוון במיתות בית דין, במיתות בית דין עצמם יש דרגות, סקילת חנק הרג, סקילת שפה או שפה סקילה או הרג חנק, יש פחות יותר חנק, סקילת שפה, אבל זה חמור, יש לנו אינדיקציות מדמורות, אז זה שאומרים לנו להזהים אותם תחילה על שבת, זה מובן, כי שבת זה איסור החמור ביותר שאנחנו נתקלים בו בחיי היום-יום, איסור סקילה. זה שאומרים לנו להדריך אותם בחיי המשפחה, זה מובן, זה איסור השני בחומרתו, זה איסור כבד. אבל מה פתאום מאכלות אסורים? מה פתאום מאכלות אסורים? מאכלות אסורים זה איסורי לך? יש שניים אולי מתוך המאכלות אסורים שהם איסור כמת, וחלב ודם. אדם צריך מאוד הרבה להשתדל לעבור על איסורים עליו. מי אוכל חלב? מי אוכל חלב? כל האנשים האינטליגנטים נמצאים כל הזמן. ואם לא, אתם בדיאטה. איסור דם. הרי דם שאסור מדאורייתא, יש לו איסור כרת, זה דם הנפש, לא דם התמצית. מי מגיע לדם הנפש? באמת מחמיר גדול במלכות הבירות כדי להקפיד לאכול דם הנפש. אז למה אומרים לנו מאכלות אסורים תחילה? התשובה היא א', כי מאכלות אסורים הופכים להיות חלק מהאדם, והאוכל הוא המיינים של האדם, כמו שהגדיר המערב בעניין משולי אבו. ב', אבל זה נובע מא', מאכלות אסורים מטמטמים את ליבו של האדם. הם עוצרים את הלב. וממילא, על מאכלות אסורים יש סייעתא דשמיא מיוחדת לצדיקים שלא תבוא תקלה על ידם. על אוכל כתוב שצדיקים אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידם, שסייעתא דשמיא מיוחדת שלא ייכשלו במאכלות אסורים. כך כתוב בגמרא בראשית. אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. וראו את זה אצל החמור של רבי מנחת בן יאיר, אחרי שהוא פדה את השולים. אז בואו נחזור. מיתת אסקרה, שהיא הגרועה שבמיתות, היא בעוון הקביעה באדם שבאדם. בא להקל. רבי צחוק הרם, להקל עצי צחוק פרשת אמור. אומר כך, מה זה מיתת אסקר? אומר את הגמרא, כמי שמוציא צמר מקוצים. ומה היא מיתת נשיקה? כמי שמוציא שערה מחלב. אומר בא להקל, אדם שכל ימיו נפשו נצרכה בגופו ובאהבתו של הגוף תשגה הנפש תמיד, והגיע הזמן שהיא נקראת חזרה אל ארצה ואל מולדתה, היא לא רוצה לתת כי היא אוהבת את הגוף. ואז כמו שצמר נשרח וקוצים מושכים אותה, והצמר נקרא, ומושכים אותה, והצמר נקרא, ואף פעם לא תוכל להוציא את כל הצמר מהבוצים. ותמיד נשאר אב לדגר בתוך הקבר ומזה תשומת המת. ומה זאת שערה? שערה זה חומר שלא מתפורר. כשיש שערה בחלב, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, השערה לא מתפורר. היא לא מסתרכת בתוך החלב. אבל כשמוציאים את השערה מהחלב, החלב נמשך אחריה. את נשמתו של הצדיק זה לא שהנשמה נצרכת בגוף, הגוף גם רוצה לעלות אחריה. אז מה עושים? לוקחים את השערה, מנערים אותה, שהגוף ינוח בשלום המשכנו. הנשמה היא יותר בשלמותה במלוא טהרתה. וכך נפטרו אברהם יצחק ויעקב, כך נפטרו משה אהרון ומרים, וכך רבינו הקדוש, מכיוון שהגוף, החומר לא מתמד, הצמות לא מתמד. מה שמתמד בגוף שנפטר, זה זה שעדיין יש משהו מן הנפש קשור לגוף. ואצלם יצאה הנשמה בשלמותה, כמי שמוציא שערה מחלב, כאן לא בימי ירחיב, אין גאונה היום, מרמד שכהנים התעסקו בגוף. יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן בעניין תחיית המתים. מה יהיה אחרי תחיית המתים? שיטת הרמב״ן, והרמב״ן מובא בשער הגמול בספר תורת האדם של הרמב״ן, שאחרי תחיית המתים יבוא משיח, יהיה שלום בעולם, כולם יבואו ללמוד תורה בארץ ישראל, ו... ולאחר מכן תחיית המתים למדינה גדול ורבים משנה כבר יקיצו אלה לחיי עולם, אלה לחרפות ולדרון עולם, כמו שכתוב בדניאל פרק י"ב. ומאז הגוף והנפש לא נפרדים יותר, אלא הגוף והנפש ממשיכים הלאה לחיי נצח ביחד. כמובן שהגוף לאט לאט מתערב בנפש והופך למהות רוחנית גם כן. זוהי שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם, שאחרי תחיית המתים, והרמב״ם מובא ברמב״ן בשער הגמול, שאחרי תחיית המתים יחיו הרבה זמן בטוב ובנעימים, ואחר מכן יחזרו וימותו. ואין עולם הבא אלא על הנפשות בלבד. יש הרבה מאוד פסוקים שמעמידים את הרמב״ם באור קשה, כמו הוא בעלה אמר את הנפח, מחר שנגמר מרקות, כמו שלא יגמר. כמו הפסוק שציטטת פה קודם, אלה לחיי עולם, אלה לחרפות ולדרון עולם. שואל רבי יצחק גוטרמן, לדעה שם, אומנם אומר, בעניין זה אנו תלמידי הרמב״ן, אבל מצווה לברר מכל של צדיק של הרמב״ם, כי הרמב״ם תמוה מאוד, אם באמת אחרי תחיית המתים ימות שוב, בשביל מה קמו? בשביל מה קמו? ומה לי? חיים הרבה או חיים מעט? ובאמונה הוא אומר, אם זה הדבר לפי הרמב״ם כפשוטו, אין אני יודע מפני מה מנה הרמב״ם בתחיית המתים כעיקר מקרי האמונה. הוא מסביר כך. הוא אומר כך, מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, מה יהיה אחרי התחייה? נעוצה במחלוקת ביניהם מה היה לולי חטא האדם הראשון, כי מה שהיה לולי חטא האדם הראשון הוא שיהיה אחרי תחיית המתים. לפי שיטת הרמב״ן ולשונו של רבי יצחק גוטרמן בעניין זה אנו תלמידי הרמב״ן, לולי חטא האדם הראשון היה מגיע יום שישי לסיומו, והאדם הראשון קומלט גוף ונפש ורוח ונשמה ביחד היה נכנס לחיי נצח, וממילא בתחיית המתים זה מה שיקרה לפי הרמב״ן. לפי הרמב״ם, לולי חטא האדם הראשון, הוא היה פושט את גופו, אבל זה לא כמו המוות של היום. עם כל הצער והכאב, כמי שמוציא צמר מפוצים. אלא, זה יהיה כמו אדם שפושט בגדים של חול ולובש בגדים של שבת. כך יפשטו את הגוף. עלה בדעתכם פעם ביום שישי לעשות הספד גדול בשבילו, אנחנו פושטים את בגדי החול לא שמי יום שבת. אין בזה כאב, אין בזה פרידה, אין בזה צער, פשוט מחליפים בגדים. וזה המיטה של הרמב״ם. אני רוצה לטעון ששתי השיטות בצפירת העומר הן שתי השיטות בתחיית המתים. שמעתי את זה למישהו, אמר לי, ידענו שאתה משהו השתבש אצלך, אבל לא עד כדי כך. כתרו לי זה ער, ואני אראה מה אני מתכוון, ואני מתכווה שהדברים ימצאו לכם בעיניכם. בכל אופן, לא בכל יום מתזמן לומר דברים מפני ציבור רחב שתלמידיך. Thank you. יש מחלוקת מהי צורת הפרידה מן העולם האולטימטיבית, זו של משה רבינו או זו של אליהו הנביא. פשוט הגישה האינטואיטיבית של כולנו זה של אליהו הנביא, זה הוא לא מת, הוא עלה לתאר השמיים. משה רבינו בכל זאת מת, זה לא אומר שמשה רבינו היה בדרגה יותר נמוכה מאליהו הנביא, אבל יכול להיות שאליהו הנביא לא חטא בכלל, אז הוא לא היה צריך למות בכלל. משה רבינו נכון שבסך הכל הדרגה שלו הייתה יותר גבוהה, בכל זאת יש לאן לא האמנתי, לכן הוא כן היה צריך למות. וכך לומד רבי צודק, וכך לומד הרמ"ק. יש לזה בעיה. אנחנו היינו אומרים שאדם שלא חטא בכלל לא צריך למות, הרי לא אהרון ממית אלא החטא ממית. אין מיתה ולא אהרון ולא יצורים ולא חטא, ובאמת אליהו הנביא כנראה לא חטא בכלל, לא צריך למות. אבל הרי הגמרא אומרת ארבעה מתו בעטיו של נחש ויש לנו חמישה, כלומר היו ארבעה אנשים או חמישה שהם בעצמם לא הוסיפו טומאה כלל ולא חטאו ולו רבב של חטא כל ימיהם, ובכל זאת הם מתו בגלל חטא אדם הראשון ועטיו של נחש. והארבעה הם בנימין בן יעקב, ישי אבי דוד, אברהם אבי משה, כלאב בן דוד, ויש לנו גם יהושע בן נון. מה אנחנו שומעים? שגם מי שלא חטא כלל צריך למות. אז איך קרה הדבר שאליהו הנביא לא מת? בא רבי צודק ואומר, הרי למה חטא אדם הראשון מצויר בצורה של אכילה? כי האכילה הזאת הפעולה שכל הגוף סופג ממנה, כבר דיברנו קודם, זה המעמיד את האדם, הציפורניים, השערות לא צומחות בגלל המזון, וממילא כל חלקי נשמתו וכל שיעור קומתה של נשמתו של אדם הראשון נפגמו בחטא, לא כל חלק באותה מידה. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא ליום, שיום צועק חיים וקיים, אמר אני כל כך צובר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, איפה היית ביובדי ארץ? הגי עם ידת הבינה, הוא חזר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כלום יודע אתה בעיני איזה חלק של אדם הראשון חצובה נשמתך? האם הרי שני אנשים יכולים להיות באותה דרגה, יש לי בעיה קצת עם המולה פה, שני אנשים יכולים להיות באותה דרגה ואחד לטבול הרבה יותר מהשני, כי אחר שהוא צריך לתקן מחטא אדם הראשון שונה. אנחנו רואים שכולם נפגעים, אבל יש בחינה שנקראת עצם לוז. עצם לוז לא נהנית אלא מצעודת מלווה דמלכה, ומכיוון שעצם לוז נהנית רק מצעודת מלווה דמלכה, ממילא כשאדם הראשון חטא צעודת עץ הדעת הייתה ביום שישי. עצם לוז לא נהנתה. כל אותם אנשים ששורש נשמתם הוא משורש עצם לוז, אם הם לא חוטאים לא צריכים למות. אז כבר שני תנאים: א', ששורש הנשמה יהיה מעצם לוז, ב', שלא יוסיף תרומה בעצמו. אליהו הנביא עמד בשני התנאים, ובגלל זה שאליהו הנביא לא מת זה בגלל ששורש נשמתו הוא לא חייב היה למות אם הוא לא חוטא. פיר צודק אמור לזה שצורת ההתעלות של אליהו הנביא מהעולם היא המושלמת. זה שאליהו הנביא זכה לזה ולא משה רבינו, זה לא בגלל שאליהו הנביא היה גדול ממשה רבינו, אלא בגלל שאליהו הנביא נשמתו חצולה מעצם לוז. האלשיך הקדוש חולק את הצודק, וגם בעל הכלא. האלשיך הקדוש שואל, מפני מה בהעלותו השמיימה יצא אליהו הנביא מארץ ישראל? הוא היה בארץ ישראל, אז הוא בא. מתאים היה לבוא לארץ ישראל, אולי לבוא לירושלים, אולי לבוא להר הבית. אומר האלשיך הקדוש, היה בעל הכלא, חשקה נפשו של אליהו הנביא להגיע לדרגת מיטתו של משה. והוא לא הצליח. אבל משה נאמר ולא ידע איש את קרואתו. ומוזר מאוד, שום מקום בתנ"ך אין קבר שמיקומו מצוטט בצורה כל כך מדויקת כמו מקום קבועתו של משה רבינו. עד המכפלה האבות הקדושים בחברון, חברון זה ידוע, קבר יוסף בשכם, קבר אהרון בהור ההר, והכל אלה יש לנו קברים במסורת. אז משה רבינו נאמר כך, ויקבור אותו בהר בגיא, ויקבור אותו בגיא מול בית פרעה באבות מואב אף אחד לא יכול להתקשר לעניין תרועת משה. בא אליהו הנביא ואומר לאלישע, תדע לך, אלישע ביקש מאליהו שייתן לו פי שניים מרוחו. זה נשמע מאוד ישראלי. בבקשה, איך אבל תוצאה את החוצפה. אלישע הסביר את עצמו. הוא אמר לו, אז שאתה היית והנה אני הייתי, היינו שניים, עכשיו אני אהיה לבד, אז אני צריך פי שניים. אומר לו אליהו, אם אתה תראה אותי ואהל אותי השמיימה, אז תקבל, אם לא תראה אותי לא תקבל, כי אתה לא יכול לקבל מהרב אם אתה לא בקשר איתו. אני קיבלתי את חוכמתי מזה שראיתי את אחוריו של רבי. אם הייתי רואה את פניו כאן הייתי חכם יותר, אומר הגמרא. צריך לראות, צריך להיות בקשר עם הרב. ואם אני אזכה להתגשמות שאיפתי לצורת מיטת משה, זה לא ידע איש את תרועתו, אז לא תוכל לראות אותי, אז לא תוכל לקבל. ואליהו הנביא לא זכה, כי אלישע כן ראה, ואלישע כן קיבל. אומר בעל הקדה, ודאי שצורת תפירתו של משה יותר גרועה, כי אליהו הנביא בכל זאת לא נפרד מהגוף, ומשה נפרד מהגוף. ואני רציתי לטעון שהמחלוקת בין אליהו בן בעל הקיד ועל השיך לבין האחרים רב צודק וחבריו היא מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. מה יהיה? היא מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. לפי שיטת הרמב״ן, שאחרי תחיית המתים יעלו ביחד השמיים הגוף והנשמה, ממילא צורת העלותו של אליהו הנביא יותר שלמה, שהגוף והנשמה עלו ביחד, וכך סובר המצודק. ולפי שיטת הרמב״ם, שבסופו של דבר גם אדם הראשון לא חטא וגם לעתיד לבוא הגוף נפרד מן הנשמה, ממילא צורת העלותו של משה שלמה יותר, וכך סובר השיח הקדוש. אני רציתי לטעון שבמחלוקת הזאת בין האנשיך הקדוש לבין רב צודק, בין הרמב״ם לרמב״ן, חולקים שני הצדדים, שתי הגישות למצוות ספירת העומר. ספירת העומר סופרים מפסח שבו מקריבים עומר טהורים לשבועות ששם מקריבים שתי הלחם חיטים. מה זה שעורים ומה זה חיטים? שעורים בכל מקום זה מאכל בהימה. קורבן סוטה מגיע משעורים. אומרים חז"ל, היא עשתה מעשה בהימה, לכך קורבנה מאכל בהימה. אתמול, בטקס הדלקת המשואות, עובדה להעתיק משואה אישה אחת שהקימה בגליל איזה מרכז גדול לנשים מוכות ולנפגעי התעללות. אז היא אמרה כך, שהיא מעתיקה את המשואות לכבוד כל הנשים המוכות וכל אלה שעברו התעללות ולתפארת מדינת ישראל. בסיטוט. השם ירחם עלינו. אומרים חז"ל, היא עשתה מעשה בהמה, לפיכך קורבנה מאכל בהמה, וכל זה אחרי בקשת המחילה מהבהמה. עם ישראל יוצא למצרים, אוהי רבותיי. מי זאת עולה מן המדבר? ויבוא אלייך וירך יתבוסס את בדמייך. אבל עדיין לא קיבלו תורה. אז הם עדיין מבחינת בהמות. עם יוצאי מצרים בלי תורה הם מבחינת בהמות. מאוד, מאוד מסוכן להגיד לנו כאן היום, כי אגודות צער בעלי חיים עלולות לתבוע אותנו לדין. היום יש אגודות צער בעלי חיים, נתנו לחיות לחיות, נתנו לחיות, ולאלה שדומים לחיות גם כן לחיות. אבל כך מגדירה לנו את התורה, את עם יוצאי מצרים בלי תורה. חיטים זה מאכל אדם. את הדעת חיטה היה. אין התינוק מקבל דעת לקבל, לומר אבא אמא שהוא טועם דעם דגן, חיטה. כשיצאו ממצרים הייתה אבולוציה עם 49 שלבים, 49 מוטציות מבהמה לאדם. וזו היא ספירת העומר. החומר אל ההתעלות לדרגת אדם. זה מה שאמר רבי פנחס בן יאיר לנער גיניים לנער של הגן. חלוק לי מלך כי אני הולך לגדול שבועים. חלק לו ממנו. רבי פנחס בן יאיר הולך ביבשה בתוך הנער. אמר לו חלוק גם לזה שלוקח חיטים מאכל אדם. חלק גם לו. אמר לו חלוק גם לישמעאלי שהוא לכם פה עם החמו, עם הדומה לחמו שמבטא את החומר, כי גם החומר מתקדש, כי הוא פדע את השבויים. איזה שבויים הוא פדע שאלנו? הנשמה ששבויה בחבלי הגוף. ומילא המשך הסיפור, זה המשך הסיפור שהוא הגיע לרבי יהודה הנשיא, שזה רבינו הקדוש. כי כשאדם מקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. וגם החומר כבר מחמיר. הגוף של האדם כולך יפה רעייתי ומום אין לך. גם החומר של האדם נהיה הקדוש. לפי שיטת הרמב"ן, בעניין זה אנו תלמידי הרמב"ן, אומר ביצחק רוזנר, אנחנו לוקחים את החומר איתנו כמו אחרי תחיית המתים. והרי מעמד התנאי הייתה בחינה של תחיית המתים, נפשי יצב לבוא, ואחר שבוע ריצה של שיאה. אנחנו לוקחים את החומר איתנו ומקדשים אותו. ממילא בצפירת העומר, אנחנו... בצפירת העומר, אנחנו לוקחים איתנו את כל הימים בדרך להר סיני. מאור הצהרים עד שני הלכת חיטים. ממילא כל הצפירה זה מצווה אחת. כפי שיטת הרמב"ם, אדרבה, אנחנו מתנקים מהחומר. מילא ככל שאנחנו מתקדמים בספירה, אנחנו מתרחקים מפתח. אנחנו לא לוקחים את זה איתנו, אנחנו מתנקים את זה. ומילא הספירה זה 49 שלבים שונים. אנחנו מקיימים לכל זה וגם זה התנ"ך אליך. אם שכחנו, אנחנו סופרים ולא מברכים. אבל כמו שאומר בהתחקות, אנחנו בעניין של תלמידי הרמב"ן, אנחנו באמת רוצים לקחת גם את החומר איתנו. וזה מה שאמר רבי פנחס בן יאיר, תדע לך. החמור שלי מחמיר על עצמו. וזה אותו רבי פנחס בן יאיר שלימד אותנו את הסולם שדיברנו עליו בהתחלה, מהתורה דרך הזהירות והזריזות הנקיות והפשוט והטהרה והחסידות והטהרה ויראתכם והקדושה עד רוח הקודש, עד רמת הר סיני. אחרי שאמרנו את הדברים הללו ויצאנו מהם איך שהוא בשלום, אני רוצה להקריא לכם קטע ממאמר הגדולה של רמח"ל. אתם תראו, אם הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים שתקום מדינת ישראל ושתחליט באיזשהו מקום באזור ה' באייר, ו' באייר, ד' באייר, באיזשהו מקום כזה יהיה יום העצמאות, כדי שיתכנסו הקהל הקדוש הזה לכאן, ויבוא מישהו ויקריא את הרמח"ל הזה לימינו. הכל היה כדאי בשביל זה, אתם יודעים, הכל היה כדאי בשביל הרמח"ל הזה. זאת מציאה שהגעתי אליה בצי חדת. איך מגיעים למציאה כזאת בצי חדת? אני אגיד לכם את מעבר הגאולה של הרמח"ל. למדתי כמה וכמה פעמים, אבל זה קורה כשאתה לומד וחוזר ולומד וחוזר ולומד וחוזר ולומד, אבל עדיין אין לך את המוכנות לשים לב, ואז פתאום יום אחד אתה לא מבין איך לא שמת לב מקודם. וזה מה שקרה לי עכשיו. ולא רק, אלא שכששמתי לב עכשיו לדבר הנפלא שכתוב פה, מצאתי את כלי בספר שמישהו כבר מתח קווים מתחת לזה. כמה שאף אחד לא לומד בספרים האלה חוץ ממני, אז כנראה שלא יהיה קשה למצוא את השם. אבל מתחתי קווים ולא שמתי לב איזה עוצר יש פה. אבל עכשיו שמתי לב. אני רוצה לשתף את הקהל הזה. לפני שאני רוצה לומר את הדבר נפלא, בואו נתבונן על התהליך שאנחנו נמצאים בו ב-66 שנים שנים האחרונות. מיד אחרי השואה, האמת גלוי ששני שליש מאומות העולם הסכימו שיהיה בית יהודי לעם ישראל בארץ ישראל. אני שמעתי מהרב יעקב גולדוויכט במו אוזניי שהרב יעקב גולדוויכט שמע מהרב מבריסק, הוא היה תלמיד של הרב מבריסק, הוא היה מלווה אותו כל יום בטיול היומי שלו. שהתגובה של הרב מבריסק לאירוע הזה הייתה שזה היה חיוך של ההשלכה. הרב וולבה כותב במאמר בן ששת לעשור שבזה שיהודים קיבלו רשות לחזור לארץ ישראל, הנצרות העולמית, אויבתנו הגדולה, קיבלה את מכת המוות שלה. כי הם היו בטוחים שהם ישראל, והקדוש הוא לא ייתן לעולם לעם ישראל לחזור לארץ ישראל. הייתה התרוממות רוח בקדימה. אבל מה נעשה? שלא זכינו שתיאמר יציאת מצרים במדבר. שואלים אותם אם אין אמר לו את הקדוש ברוך הוא. ודאי שיש אמר לו את הקדוש. יש! הנה תראו, כשיש באום, הזוועה הבאה זו נגד מדינת ישראל, בדרך כלל יחסי הכוחות הם כאלה. כמה מדינות מצביעות נגד, 20 מדינות נמנעות, ושלוש מדינות מצביעות בעד. מי הם השלוש מדינות שמצביעות בעד? מדינת ישראל, ארצות הברית, ומיקרונזיה. איפה נמצאת מיקרונזיה? בספר של הרב בעיה. בסוף במשולה של הרבות, לא ברור. איפה שמטוס המלזי? אף אחד לא יודע איפה נמצאת. ואתם רוצים שאני אגיד לכם מה פתאום מיקרונזיה מצביעה בעד? כי כששאלו מי בעד מדינת ישראל, אז נשיא מיקרונזיה הצביע לשאול מה זה מדינת ישראל. משמעו אותו כמי שהצביע בעד, לא שאלו אותו מה רוצה. איך קרה הדבר שבפעם היחידה בהיסטוריה שהיה רוב של שני שליש, זה היה בפעם הזאת שהייתה כל כך חשובה? הרב מבריסק אמר זה חיוב של השליחה. הרב וולבה אמר שזה מכת מוות לנוצרות. הנוצרים עצמם נוצרות. הם היו הרוב שלי. ואחר כך, עצם העובדה שיהודים חוזרים לארץ ישראל, שיכולים ללמוד תורה בארץ ישראל, עצם העובדה שיהודים מקיימים מצוות אחרות בארץ, כולל שביעית קהילה חדה, עצם העובדה שיהודים מקיימים מצוות שלא אחרות בארץ, לפי שיטת הרמב"ן, תלמידי הרמב"ן, עיקר קיום מצוות שאינן אחרות בארץ, זה בארץ ישראל. שלא לדבר על כל הניסים וכל המלחמות לאורך כל הדרך. אז ודאי שצריך לדעת לקדוש ברוך הוא. איך נודעים לקדוש ברוך הוא? פשוט. אפשר לדעת לקדוש ברוך הוא כל יום, שלוש פעמים ביום, בתפילת 18, יש קטע שפשוט מודים אנחנו לך על ניסיך שבוחרים ממנו. נותר לכוון שם על ניסיך שבוחרים ממנו. זה קצת בעייתי. כי זה הרבה הרבה אחרי המראה. בסוף 18 הגמרא אומרת, בואו ונפסיק סובה לראש, קורע מעצמו לבד. אתם מכירים את אותו יהודי שאמר ברכת המזון בראש חודש, הגיע ויעלה ויעבור, שיעלה ויעבור, יעלה ויעבור, אמר, כן כי המלך אמרו ברוך הוא מתן, מה שזה עוד בצור הדין, בפיסטן, הוא המשיך את החתן האלה, הוא בכלל לא שם לב שהוא לא עומד, עד שהוא תקע את הראש בשולחן, כשהוא ניסה לכרוע במועיל, ופתאום התעורר, ועשה את עצמו, הם שיעורי הלכת. אז זה בעיה. אבל אם תסתור לך את הבעיה, תכוון, או שתשים שם מורה, שיעיר אותך לקראת מועיל. אבל יש מקום להודות לקדוש ברוך הוא. לעומת זאת מורה לרבותיי, ופתאום אחרי האור הגדול שהאיר, שגם הרב מבריסק, וגם אחרים דיברו על זה, הסתכל חושך, והחושך בכל הכיוונים. קודם כל החושך מצדנו, לא זכינו שתאמר לי יציאת מצרים בלבות, והחושך מכל העולם, אין לך יום שאין ברכתו מרובה משל חברו, חושך הפעילה. לא זכינו שתאמר לי יציאת מצרים בלבות. אני רוצה להגיד דבר אחד, לבוא להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אי אפשר שיורקים לו בפנים, צריך שיהיה פנים להגיד תודה. בכל החגים שאנחנו אומרים הלל יש הדדיות. פסח, ליל הסדר, הקדוש ברוך הוא עשה נס גדול, פסח על ידי ישראל, הוציא אותנו ממצרים. עוד לפני כן אנחנו הבאנו דם פסח וקיימנו ברית מילה, ויבוא עלייך בארץ ותוססת במים. שביעי של פסח, יד ים סוף. אז הוא קרא את הים, אנחנו קפצנו להם לפני כן. מתנו תורה! הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. שלושה ימים לפני כן אמרנו נעשה ונשמע. סוכות, ענני כבוד. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת גבולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. הלכנו. חנוכה, דרון, חשמונאים, מעטים כנגד רבים לא ידעו שבעל הניסים יכתבו נתת מעטים ורבים ועל מעטים וכו'. הם לא ידעו שיכתבו. הם הלכו מעטים נגד רבים כי גזרו נגד ברית מילה, גזרו נגד שבת, גזרו נגד לימוד תורה, גזרו על קידוש החודש והכריחו להכריח חזיר על המזבח. אז הקדוש ברוך הוא הביא את הנס. פורים. מרדכי אסף את כולם. גם אני ונערותיי עצום כן. אבל כשהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, אנחנו מצידנו, נציגנו, יורקים בשמנו בפנים. על מה? על מה נודה? איך נודה? על מה נודה אני יודע, אבל איך נודה? איך נשיר את שיר השם? אני כבר לא מדבר על הדברים הידועים בגילת העצמאות שהוקרא בה' באייר, במילה אחת של הודיה לקדוש ברוך הוא, מתוך ביטחון מצוות ישראל, על הודיה לקדוש ברוך הוא, מה קורה לך לשמיני? היא פותחת בשקר. בארץ ישראל קם העם היהודי. תורה כותבת היום הזה נהיית אדם במדבר. כי עם ישראל לא נהיה עם בארץ, הוא נהיה עם בתורה. אחרי תוכנית ההתנתקות, מה הוא שואל את אחד הרבנים? מה הוא אומר עכשיו? זאת אומרת, המדינה בסדר גמור. זה רק כמה טיפשים שעושים שטויות. עורר בו במוטיבציה עצומה לגלות את הכתובת של המדינה. איפה היא גרה? כדי לבדוק אם היא באמת בסדר גמור. ואני מצאתי את הכתובת של המדינה, מאוד קשה לגלות. אתה לא יודע איפה היא גרה. כי בית משפט העליון זה לא המדינה, הכנסת זה לא המדינה, הממשלה זה לא המדינה, הרי זה כל הזמן מתחלק. הם מתחלפים כל הזמן. אז איפה המדינה? לפני כמה שנים, לפני כמה שנים, כמה שאני הגיע?
עוד.
אני לא שיתקן. לפני כמה שנים,
מוחקים.
הגשנו ידידי, עורך הדין מרדכי אייזנברג, עם עוד עורך דין אחד שאני זוכר לשמוע, בחור חילוני מחדרה, ואני בגעת, נגד. משרד החינוך, התרבות והספורט ושאר ירקות. מדינת ישראל, משטרת ישראל ועוד כל מיני ישראלים למיניהם ואגודת מכבי תל אביב. וטבענו מהבג"ץ שיאסור לקיים משחק כדורגל מאוד חשוב בראש השנה, ברמת גן, נגד קבוצה גרמנית מעיר הולדתה של התנועה הנאצית, ממינכן. אנחנו היינו בטוחים, עכשיו ההרכב היה הרכב מאוד מאוד לא מעודד, כי ההרכב שבפניו עמדנו היה הרכב של שלושה שופטים, כלומר שופט בשתי שופטות, והשופט היה זה שישב בראש ההרכב מישאל חשין, שלא היה מפורסם בגישה אוהדת לענייננו. הגם שמבין השופטים הוא בהחלט תלמיד חכם, יודע, יודע ספר, אבל הגישה שלו לענייננו לא הייתה אוהדת. אנחנו היינו בטוחים שנחלטו אותנו אחרי שתי דקות, כי כל הדיונים שהיו לפנינו שתי דקות נצטפו דיון אחרי דיון, וכל מי שהפסיד קיבל 150-200 אלף הוצאות משפט. לא יודע את ההוצאות האלה, אבל כך חייבו. אני אומר לבוא לך ילד מאוד מאוד אחד להוצאות משפט ככה משלם והפתעתנו, הם דנו ברצינות תומית במשך שעתיים בנושא שלנו. השופטים יצאו ל-45 דקות לדון בינם לבין עצמם. הם חזרו והשופט חשי נקריא ההחלטה. איש, ואני זוכר את המילה גדולה, אבל אני אומר, פשוט, מאוד מעניין. איש לא רוצה, הוא כתב, שיתקיים משחק כדורגל בראש השנה. אבל מדינת ישראל לא הפקידה בידינו כלים למנוע זאת. ודחו את העתירה שלנו, לא חייבו אותנו אותו ארצות משפט, כלומר, זה לא נחשב העתירה כנכנית. והעיתונאים עפו עלינו, ומשתפקו סיפרה לגבולה, אנחנו הפסדנו, אני אמרתי כך. לו השופט היה אומר, דוחה את העתירה שלנו מנימוקים כאלה או אחרים, היינו אומרים, זו דעתו של השופט, עם כל הכבוד. אבל השופט, ואין זה שופט, השופט שהוא אחד האחרונים שהיינו מצפים ממנו לשמוע שהוא מאוד היה רוצה למנוע את המשפט, אבל המדינה לא הפקידה בידו כלים. אז איזו מדינה יהודית זאת? אין פה מדינה יהודית זאת אם לא הפקידה כלים. על מה אנחנו מדברים? מקרה שני, מקרה שני, הייתי בוועדת הפנים של הכנסת בדיון על חידושת ירושלים, לבל ייתנו לקיים לירושלים כל מיני מצעדים מגונים. היו שם נציגי כל הדתות, היה שם שגריר הוותיקן, מונסוניור משהו, לא זוכר לשמוע, הוא התחיל מכתב מהפיפיור, תחנונים בישור, לשמוע על קדושת ירושלים. היה שם האימאם של מג'דל שמס, ראש העדה הדרוזית. הוא אמר, אתם יודעים מה אני חושב עליכם, ובכל זאת אני מזמין אותם לבוא למג'דל שמס, עזבו את ירושלים. היה שם נציג הפטריארכיה הארמנית, הכי יפה דיבר סגן המופתי, מוסלמי זקן, עם גלימה, עם תרבוש, הוא דיבר בעברית צחה, וכך הוא אמר. הוא אמר, אני רוצה להזכיר פה מישהו שאף אחד לא הזכיר. אני רוצה להזכיר את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא יסלח לכם. הוא יהפוך עליכם את ירושלים. אז למה להרוג חפים מפשע? תלכו לסדום. ואני הייתי נציג הדת היהודית. גם הדת היהודית נחשבת כדת בכנסת. אני הייתי נציג הדת היהודית, ואני אמרתי כך, שני דבר אמרתי, רבותיי, ירושלים היא עיר לא חשובה. המרכז התרבותי של מדינת ישראל זה תל אביב, מרכז המסחר למדינת ישראל זה רמת גן, מרכז התעשייה של מדינת ישראל, מרכז התעשייה של מדינת ישראל זה חיפה עד עכו. ירושלים זאת עיר פרובינציאלית. מי נתן לירושלים את החשיבות שבגלל זה הם רוצים לעבוד על ירושלים? הדתות. עומדים פה נציגי כל הדתות. עומדים פה נציגים של 2.5 מיליארד אנשים. וטוב, אם כן, אין לכם זכות לחדול מלשמוע על קדושת ירושלים. ואני הוספתי ואמרתי ככה, אם הבית הזה לא ימצא דרך להסיר את החרפה, זה יהיה המסמר האחרון והארון המתי של המילה יהודית בצירוף מדינה יהודית של מגילת העצמאות. והבית לא מצא דרך להסיר את החרפה, למרות שיושב ראש הוועדה מאוד רצה, יושב ראש הוועדה היה מוסלמי, מג'דלה ממפלגת העבודה, והרבי שלו עמד שם ונטש לו עיניים זוהמות ופחד ממנו פחד מוות. היה מוסלמי, אז גם לא עושה מוסלמי. אבל ידיו היו גבולות. לפי השיטה לכל תרות, לכל זמן, לכל תמיד הנפש, יש זכות הצבעה, הם עושים מה שהם רוצים. השיטה, אז לא זכינו שיטה מריציה את מתחם בלבות. החושך, גם מצידנו, וגם מהנגובות, העולם הולך ומתנקר, הסכנות הולכות וגוברות, עכשיו תקשיבו לרב אחד. בא אחד אומר כך, ואתה שוב לפרש לך מה יהיה בסוף הדברים והגיע את מועד הקץ. דע כי הנה פתח גדול היה נפתח בראשונה על הארץ הקדושה, והוא השער שממנו היו יוצאים כל הברכה וכל השלום ברווח ולא בצמצום. וכאשר גרמו האבונות והבית בית המקדש חרב, אז נסגר השער ונפתחו תחתיו חלונות קטנים. והאמת, כי החלונות האלה הם ממשלות קטנות מממשלת השער מאוד. עליהם נאמר, משגיח מן החלונות, מיטיט מן החרקים בכף. והנה החלונות האלה, מאז נפתחו, ניתן להם חוק וגבול לעמוד פתוחים כל ימי הגלות, אני אסביר את זה. ולא יתגרו, פן יחרב העולם ברגע אחד. וכאשר תבוא גאולתנו במהרה בימינו, הנה ייפתח השער הסגור שנית והחלונות יתגרו. ונמצא שכשיגיע זמן הגאולה, תקשיבו טוב מה שאומר פה, לקטע הזה התכוונתי, כשיגיע זמן הגאולה יתחיל השער ויתעורר להיפתח, ובהתעוררו יזרח אור גדול ויצא דרך החלונות, כי אין מקום לממשלה אחרת בזמן החלונות. ומאותו היום והלאה יהיה השער הולך ונבנה והחלונות יהיו הולכים ומסתלקים, ונמצא שהשער יהיה נבנה אבל למעלה. ונמצא שהשער יהיה נבנה, אבל למעלה, ולא עוד ימינו למטה, עד תום ממשלת החלונות. מה כתוב? כשבית המקדש היה קיים, היה קודם כל נתחיל כך. אין קיום לעולם, אלא על ידי השפע האלוקי, שמשפיע כל הזמן. כמו שרב חיים מוולוז'ין אומר בשער ד' פרק י"א, האמת בלי שום ספק כלל שאם היה עולם כולו פנוי ברגע אחד מהעצף ההתכוננות שלנו בתורה, כהרף עין היו כל העולמות העליונים והתחתונים הופכים לעצף לתור חצי שלנו. מה שמקיים את העולם זה השפע שיורד מלמעלה לעולם השם ברכה נמצא בשמיים, והשפע ירד לעולם בדרך המלך הכניסה הראשית, דרך השער. זה היה שבית המקדש היה קיים. ולא הוא את זה! כהנים בעבודתם, אני מניח שהוא מתכוון לבית המקדש ראשון. כהנים בעבודתם, לוים ושירם ובזמרם, ישראל במעמדם, עשרה ניצים שנעשו לעבודתנו בבית המקדש, ואז חרב הבית, ונפגר השער, ונפתחו חלונות קטנים, ואז הקדוש ברוך הוא משגיח מן החלונות. חלונות זה לא בדרך הטבע, חלונות זה בדרך עקיפין. השפע יורד בדרכי חתחתים ומקיים את העולם בקושי. כשמתקרבת הגאולה, האור מתחיל להתארגן לצאת דרך השער. מאחורי השער מצטבר שפע של אור גדול, אותו אור שעליו דיבר רמח"ל בפתח מאמר הגאולה, שאם אתם זוכרים לפני 100 שנה בתחילת השיעור הזה ציטטנו אותו, שתהיה שמחה גדולה, כבר שהוא גונז את כל השמחות ושמחים כמותים איתנו שיבוא היום הכל יעל ביחד. כל האור הזה מתגבש, מתכנס, מתכונן לצאת מאחורי השער, אבל השער סגור, כי אם החלונות פתוחים השער לא יכול להיות פתוח. אין דבר כזה ששני המהלכים הללו פועלים ביחד, או זה או זה, חלונות בינתיים פתוחים, אבל מכיוון שמאחורי השער מתכנס אור גדול, אז הוא פורץ דרך החלונות. ולכן פתאום בזמן הנהגת החלונות יש פתאום שפע של אור, חיוך של ההשגחה פתאום. בשלב הבא שהחלונות מתחילים להיסגר, אבל עד שהחלונות לא נסגרים לגמרי השער לא יכול להיפתח. אז מה שקורה כעת שהולך ונהיה חושך והשפע מצטמצם ומצטמצם ומצטמצם, ואין לך יום שאין ברכתו מרובה משל חברו. ואז מגיע הרגע שגם החלונות סגורים וגם השער סגור והעולם צריך להיחבר. על הרגע הזה המחר לא מדבר במאמר הגאולה, אבל הוא משלים באדירה, באדיר במרום. אדיר במרום זה פירוש של המחר באדירה רבה. באדיר במרום המחר מוסיף עוד שורה, שבשלב הזה שהחלונות כבר סגורים והשער עוד דנו סגור, אז הקדוש ברוך הוא במבחינת מתית מן החלקים, שזה השפע המצומצם ביותר שהוא מינימום לקיום העולם. אנחנו לא רואים את כל התהליך הזה מול עינינו, שפתאום כשבעולם הטבע נשאר אותו דבר, פתאום יש סייעתא דשמיא עצומה ופתאום נראה שהכל הולך מה שפירטנו קודם, פח, הכל מתהפך, בעיקר במלחמת יום הכיפורים בלילה הכל מתהפך, החושך הולך לדבר. אנחנו לא יודעים שהקדוש ברוך הוא מתכנן לנו את תכנון הגאולה. רבי פנחס בן מאיר הולך לפדות שבויים, הוא מזכיר לנו את מה שאלכסנדר מוקדון דיבר עם מלך הודו. בא למלך הודו והגיע שם משפט. מה היה במשפט? מגיע, קיבלתי פתק קודם כל שאני יכול לדבר עוד הרבה, שגם זה דבר החלטים שמגיעים באמצע זה שתפסיק לדבר, תפסיק לדבר, תפסיק לדבר, תפסיק לדבר, תפסיק ללכת. מה קיבלתי שאני צריך לדבר? שמה קודם חתם? הלכתם המוזון הגיע להודו, הוא יושב שם בבית משפטו של מלך הודו ומגיעים שני אנשים. אחד אומר, אחד תובע את השני, אומר, תשמע, אבל הוא מכר לי בית ובאתי להיכנס את הבית לעשות קשת שיפוצים, עשיתי בתוך האדמה אוצר, אני קניתי בית, לא קניתי אוצר, חצר לי שאחר כך יגידו שקיבלתי שוחד, תשימו אותי, אני יודע מה עולים לי דברים. בעל השני, השני אומר, מה פתאום, אני מכרתי את הבית עם כל מה שיש בתוך הבית, מכר אותם, זה שלא מלך עוד הוא חושב, 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 יש לך בן? יש לך בן? יש לך בת? יש לך בת? הוא אומר, תתחתנו שניהם באוצר יש לשניהם, גם לי יש, גם בן וגם בת, רק אותה עליהם, כן? האוצר הוא בטיפור. אלכסנדר מוקדון התחיל לאכול את הכובע, הוא שואל, תגידי, מה אתם שומעים האלה? הוא אומר לו, אמר, לא דנתי טוב, איך זה אני מת לכם? אז הוא מעיד אני עליי שמיים בארץ שמאז שהקים אצלנו את המדינה לא הגיע משפט כזה לבית משפט. ואם היה מגיע, מה הייתם עושים? הוא אמרו שהם הורגים את שניהם ועושים את הכסף כדי לתת אותה לתקופת המדינה. עכשיו הגיע את הורש של מלך הודו לאכול את הכובע. הוא נדע, מה תגיד לי? יש אצלכם שמש? שמזורחת אצלכם? מה כן? יש אצלכם בהמות? הוא אומר, כן, מעכשיו אני מבין, השמש זורחת בזכות הבהמות. זה מציץ מן החרקים, שההשגחה האלוקית היא בכלל לא בזכות בני אדם, ימים שהאדם אדם צריך, זה הזמן שגיבתי לחרקים. אבל כשרבי פנחס בן יאיר חוטא את נער גינאי, הוא מביא איתו גם את הישמעאלי, כלומר את העם הדולה לחמור, הוא מגיע לרבי יהודה הנשיא, והחומר שבו כבר מדגדג במצוות מעצמו, אז גם כשהחומר מעצמו מדגדג במצוות, אז גם בשעה שחושך יחצה ארץ, אנחנו מכוח האינרציה יכולים להמשיך ולהתקדש, להמשיך ולהתקיים בתורה, במצוות, בקדושה ובטהרה. ותודה למשפחת סיפורי ולכל אלה שמתכננים, משקיעים, עושים, ואפילו עושים את החסד, שנותנים להרגיש שכאילו גם אותי רוצים לשמוע. תודה רבה.